השיעור היום מוקדש לזכותה של ביתו של אחד הלומדים, יסקה שתחיה. יסקה חוגגת היום, י' אלול, יום הולדת 9 בעזרת השם. יסקה, אנחנו שומעים עלייך מההורים, שאת עוזרת המון בבית, עם האוכל, עם האחים הקטנים, את לומדת יפה, חייכנית ובעלת מידות, תמשיכי כך מתוך יראת שמיים ואהבת תורה, להתפלל ולעשות מצוות בבריאות ונחת יחד עם כל המשפחה, יום הולדת שמח, יסקה בת טל גולדמן. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ג' במסכת הוריות. נתחיל בשליש התחתון של עמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 12 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בפער אליהם דבר של ציבור, שכמו שראינו אתמול הם חייבים להביא פער רק אם רוב הציבור חטא, והיום נראה לגבי איזה שני חלקים, בחלק הראשון נראה דינים וספקות לגבי החישוב של אותו רוב, בחלק השני נראה חידוש של רבי יונתן שהם חייבים בפער רק אם כל הדיינים בבית דין אמרו את אותו דבר. אז החלק הראשון, כאמור, בשביל שהם יביאו פער צריך שרוב הציבור יחטא, ולגבי זה נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון אומר רב אסי, מי שנחשב ברוב הציבור זה רק יושבי ארץ ישראל. הוא מביא לזה מקור מזה שכתוב לגבי שלמה וכל ישראל אמו, קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים. כלומר, מי נחשב קהל? רק מי שגר בשטח שבין חמת לנחל מצרים, כלומר יושבי ארץ ישראל. זה סעיף ראשון. סעיף שני, מה אם היה שינוי במספרים בין זמן החטא לבין הזמן של ידיעת החטא? אז בשביל לדבר על זה צריך להקדים שבמשנה בדף י' נראה מחלוקת מה אם היה אדם שכשהוא חטא הוא היה כהן אדיוט או סתם אדם, ואחרי זה מינו אותו להיות כהן גדול או להיות מלך, ואז נודע לו על החטא. כלומר, היה שינוי בין זמן החטא לבין זמן הידיעה על החטא. אז רבנן אומרים שם שמה שקובע זה זמן החטא, ולכן אותו אדם יביא חטאת רגילה כמו כהן אדיוט שחטא או כמו אדם רגיל שחטא. לעומת זאת, רבי שמעון אומר שאותו אדם לא יביא כלום, כי בשביל להביא קורבן הוא צריך שגם החטא וגם זמן הידיעה על החטא הם יהיו באותו מעמד, או ששניהם יהיו הדיוט, או ששניהם יהיו כהן גדול, או שניהם יהיו נשיא. אי אפשר שזה יהיה חצי חצי, ולכן הוא לא יביא כלום. אז שוב שנזכור, לפי רבנן הולכים לפי זמן החטא, לפי רבי שמעון הוא לא יביא כלום כי צריך את שניהם. זה שם במשנה בדף י'. עכשיו מתוך זה בואו נחזור אלינו. מה אם היה שינוי במספרים? כלומר, מה אם כשהם חטאו אז החוטאים היו רוב, אבל עד שנודע להם על החטא הם כבר נתמעטו, כלומר אותו מספר אבל הם כבר לא נחשבו רוב, פשוט כי הרבה ילדים נעשו בר מצווה באותו זמן והמספר הזה של החוטאים הוא כבר לא רוב, זה מצד אחד. מצד שני גם יקרה הפוך, מה אם כשהם חטאו היו מיעוט, אבל בינתיים עד שנודע על החטא הרבה מאלה שלא חטאו מתו, כך שפתאום החוטאים עכשיו הם רוב, אז מה עושים? אז לפי רבנן שם בדף י' שולחים לפי שעת החטא, אז גם פה נלך לפי שעת החטא, ואם בשעת החטא הם היו רוב, אז בית הדין חייבים בפר, ואם בשעת החטא הם היו מיעוט, אז בית הדין פטורים בפר. זה לפי רבנן. לפי רבי שמעון לעומת זאת, אז בהתחלה הגמרא מביאה כאן הווה אמינא שרבי שמעון לא הולך לפי שעת החטא, אלא לפי שעת הידיעה. ולכן היא מעלה שאם הם יהיו רוב בהתחלה ואז נתמעטו פטורים, כי בשעת הידיעה הם יהיו מיעוט, ולהפך, אם הם יהיו מיעוט בהתחלה ואז נעשו רוב, אז יהיו חייבים. ככה הגמרא מעלה בהווה אמינא, אבל מיד היא דוחה את זה ואומרת מה פתאום, לפי רבי שמעון צריך שבשני השלבים יהיו חייבים, גם בשעת החטא וגם בשעת הידיעה, ולכן לפי רבי שמעון בשני המקרים בית הדין יהיו פטורים מפר. ועד כאן הסעיף השני לגבי חישוב הרוב. הסעיף השלישי והאחרון בחלק הזה, זה מה אם הבית דין טעו פעמיים, ובכל פעם רק מיעוט מהציבור חטאו, אבל אם נצרף את שני הפעמים, אז כבר יוצא רוב, והשאלה היא האם מצרפים או לא, והגמרא שואלת את זה בחמישה מצבים שונים, כשארבעת הראשונים זה סוג של אם תרצה לומר, כלומר, כל שאלה בנויה על מה שנאמר בשאלה הקודמת. אז השלב ראשון זה שכאמור באמת כל פעם רק מיעוט חטא, נניח 30% ו-30%, והשאלה אם נצרף, ומדובר ששתי הטעויות היו אותה טעות, כלומר, פעמיים הם טעו לומר מותר חלב, והשאלה אם זה מצטרף. זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה זה שאם נרצה לומר שבשאלה הקודמת זה באמת כן מצטרף, מה יקרה אם באמת שתי הטעויות היו חלב, אבל לא אותו חלב. פעם אחת הם טעו לגבי החלב על הקיבה, ופעם שנייה החלב של המעיים, האם עדיין אומרים שזה מצטרף? זו השאלה השנייה. שאלה שלישית, אם נאמר שבשאלה הקודמת זה כן מצטרף, מה יקרה אם זה לא היה שניהם חלב, אלא פעם ראשונה טעו בחלב ופעם שנייה טעו בדם? האם עדיין זה מצטרף? ושאלה רביעית, אם נאמר שבשאלה הקודמת זה מצטרף, כי אמנם זה שתי טעויות שונות, אבל עדיין זה אותו קורבן, מה יקרה אם זה גם קורבן שונה? כלומר, בפעם הראשונה הם טעו בחלב, שעל זה מביאים או כסבה או סעירה, ובפעם שנייה הם טעו בעבודה זרה, שעל זה מביאים דווקא סעירה. זו שאלה רביעית. עד כאן ארבע שאלות הראשונות, שכאמור, כל אחת בנויה לקודמת. שאלה חמישית שהיא קצת שונה, זה מה יקרה אם בטעות הראשונה טעו 30%, ואז כל הדיינים של אותו בית דין מתו, וקם בית דין חדש, והם שוב טעו, וגם אז טעו 30%. האם אפשר לצרף טעויות של שני בתי דין שונים? ועל כל השאלות האלו, הגמרא נשארת בתיקו, רק שימו לב שלגבי השאלה האחרונה, הגמרא כן קצת עונה, והיא אומרת שזה בעצם תלוי בשאלה עקרונית שנראה עוד יומיים, זה במשנה ממש בסוף ד' עמוד ב', מי בעצם מתחייב בפר הזה? האם זה חיוב של הבית דין או של הציבור? אז לפי רבי מאיר שם שאומר שזה חיוב של הבית דין, אז ודאי שאם הבית דין מת ועכשיו זה בית דין חדש, אז ודאי שזה לא מצטרף. כל ההתלבטות, האם זה חיוב של הציבור, אז באמת צריך לשאול האם אפשר לצרף טעויות שנעשו על ידי שני בתי דין שונים או שלא, וכאמור, בזה נשארו בתיקו. החלק השני זה בשורה השנייה בעמוד ב', וזה חידוש של רבי יונתן, שבסוף הסוגיה נדחה אותו, וזה שהוא אומר שבשביל שהדיינים יתחייבו בפר, אז צריך שכל הדיינים של הבית דין הגדול הביאו הסכמה לדין שהם פוסקים. ואם אפילו רק דיין אחד שתק, גם אם הוא לא אמר שהוא לא מסכים אלא, פשוט שתק, אז הם פטורים. זה החידוש של רבי יונתן, ולזה נוסיף עוד שתי הערות. א', הוא אומר את זה לא רק אם זה המספר הרגיל של הבית דין הגדול, של 71, אלא אפילו אם באיזושהי סיבה הם הוסיפו על עצמם עוד דיינים, נניח 100, אז גם אז צריך שכל המאה יסכימו לדין המוטה, ורק אז הם הביאו פר, זאת הערה אחת. הערה שנייה, מה זה אומר יסכימו? אז לא צריך שהם כולם ממש יגידו, אני מסכים, אלא מספיק שהם ינענעו בראש, כמו שנראה בהמשך, זה גם מביע הסכמה, זה מספיק בשביל לחייב, אבל אם הם לא ינענעו בראש, אלא פשוט שתקו, זה לא מראה על הסכמה, ואם אחד שתק, הם יהיו פטורים. עד כאן החידוש, ועכשיו נראה מה המקור שלו, ונראה שלוש קושיות על זה, ובסוף באמת נדחה. אז המקור של רבי יונתן זה מהפסוק של הפר, וזה שכתוב, ואם כל הדת ישראל ישגו, והוא אומר, אם היה מספיק שהם רובם יפסקו את הטעות, אז לא היה צריך לכתוב את המילה כל, מספיק היה לכתוב, ואם הדת ישראל ישגו, וכבר היינו יודעים שמספיק רוב, כי רובו ככולו. למה כתוב את המילה כל? בשביל ללמד אותנו שכאן לא מספיק רוב, אלא צריך ממש את כולם בלי יוצא מן הכלל, זה לגבי המקור של רבי יונתן. ועכשיו, כאמור, יש לנו שלוש קושיות על רבי יונתן. קושיה ראשונה זה מהמשנה שלנו. עכשיו רק נזכיר, המשנה שלנו לא דיברה על מקרה שבו יש פר, כי היא דיברה על מקרה שבו רק מיעוט מהציבור חטא, או אפילו יחיד, אבל הגמרא מניחה שלפי רבי יונתן, עדיין זה אותו עיקרון. כלומר, אם לפי רבי יונתן, כשאנחנו מדברים על הוראה של בית דין לגבי פר, אז זה רק שכל הדיינים הורו, אז גם לגבי המשנה שלנו, שאנחנו רוצים לפתור את היחיד, גם זה לפי רבי יונתן יהיה רק כשכל הדיינים הורו. עכשיו, אם נחזור למשנה, המשנה אמרה שאם סתם אדם יחיד עשה בהוראת בית דין, אפילו שהוא רק יחיד, הוא פטור, אבל אם אחד מהדיינים ידע שהם טעו, אבל בכל זאת גם הוא עשה בהוראת בית דין, הוא יהיה חייב, כי הוא לא היה צריך להקשיב להם. עכשיו, הגמרא מדייקת, אותו דיין באמת יהיה חייב, אבל אם יש עוד יחידים שגם עשו כמו אותו דיין וקשיבו לבית דין, הם כמובן יהיו פטורים. עכשיו, למה? הרי מדובר כאן שיש דיין אחד שלא הסכים להם, ואם יש דיין אחד שלא הסכים, אז זה בעצם לא נחשב שיש הוראת בית דין, וממילא גם היחידים האחרים צריכים להיות חייבים. אז מכאן קשה על רבי יונתן, אתה רואה שגם כשיש דיין אחד שלא מסכים, בכל זאת זה נחשב הוראה של בית דין. זאת הקושייה הראשונה, ועל זה עונה הגמרא, זה לא נכון שהוא לא הסכים. כלומר, מדובר כאן שאותו דיין אמנם בלב לא הסכים וידע שהם טועים, אבל כלפי חוץ הוא כן ינה בראשו. כלומר, הוא כן הראה איזושהי הסכמה, לכן באמת זה נחשב הוראה, אבל בכל זאת, כיוון שהוא עצמו בלב ידע שהם טועים, אז היה מצופה ממנו לא לכתוב, ולכן הוא יהיה חייב, אבל מבחינת ההוראה הכללית, זה נחשב שהוא הסכים, ולכן זה כן נחשב הוראה. זה לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה מהמשנה בדלת עמוד ב', ולפני שנראה אותה רק בואו נעשה לנו סדר, שבעצם אנחנו מדברים כאן בסך הכל על ארבע רמות של הסכמה או אי הסכמה. כלומר, הדרגה הכי גבוהה של הסכמה זה שכל הדיינים אמרו, אני מסכים. הדרגה הבאה זה שלא אמר אני מסכים, אבל נענה בראשו, שכאמור אמרנו שגם זה מספיק בשביל לחייב פער. הדרגה הבאה זה שהוא אומנם לא נענה בראשו, אבל גם לא אמר שהוא לא מסכים, אלא פשוט שתק. והדרגה הרביעית זה שהוא ממש אמר, אני לא מסכים. עכשיו, בינתיים מה שראינו זה שבשתי הדרגות הראשונות, כלומר, הסכים בפירוש או עניינה בראשו, זה מחייב פער, והדרגה השלישית שהוא שתק, רבי יונתן חידש, שזה לא מחייב פער. עכשיו מקשה הגמרא את הקושייה השנייה שלה מהמשנה בדלת עמוד ב', שהיא מדברת על הדרגה הרביעית. כלומר, היא אומרת שאם הדיין ממש אמר בפירוש שהוא לא מסכים, אז באמת היא מסכימה לרבי יונתן שזה פותר אותם. אז מצד אחד המשנה הזאת דומה לרבי יונתן, בזה שהיא מסכימה שאם אחד מהדיינים לא הסכים, אז באמת יהיו פטורים, אבל היא לא כמו רבי יונתן, כי רבי יונתן הרי פתר בדרגה השלישית, כלומר, מספיק שהוא שתק, כבר אז זה פותר, ואילו אותה משנה דיברה על הדרגה הרביעית, כלומר, שהדיין אמר ממש שהוא לא מסכים, ולכאורה מזה אפשר לדייק נגד רבי יונתן, כלומר, שדווקא בדרגה הרביעית, אם הדיין ממש אמר בפירוש שהוא לא מסכים לדין, אז באמת הם פטורים מפר, אבל בדרגה השלישית שהוא רק שתק, אז אולי הם חייבים, עונה הגמרא, לא נכון. באמת המשנה מסכימה שגם אם הוא רק שתק, אז הם פטורים, ואם אתה רוצה לדייק ממנה, אז תדייק רק לדרגה השנייה, כלומר, שאם הוא לא אמר לא, וגם לא שתק, אלא נענה בראשו, אז באמת הם חייבים בפר, וככה רבי יונתן עדיין בסדר, וזה לגבי הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית על רבי יונתן, ולזה כבר לא יהיה תירוץ, זה כמעט באמצע עמוד ב', מקשה רב משאר שימי ברייתא שמדברת על נושא אחר לגמרי, ממש לא קשור אלינו, וזה שאמר רבי שמעון בן גמליאל שלא גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה, והמקור לאותו נושא אחר זה שכתוב במלאכי, במהרה אתם נערים, ואותי אתם קובעים הגוי כולו, ולומדים מזה שכתוב הגוי כולו, שהכוונה היא הגוי רובו. וממילא זה קשה על רבי יונתן, למה שם, כאמור בנושא אחר לגמרי, אבל גם שם דובר על רוב או כל, אז למה שם כשכתוב הגוי כולו? אתה מבין שהכוונה היא הגוי רובו, מספיק שרוב הציבור, ואילו אצלנו כשכתוב כל הדת ישראל, רבי יונתן אמר שהכוונה היא ממש לכולם, ולא רק רוב. אז זה קשה על רבי יונתן, ובאמת רבי יונתן נשאר בטיובטה, ודוחים אותו, ובאמת לא צריך שכל הדנים הסכימו באופן אקטיבי, אלא מספיק רוב, ואפשר שהשאר ישתקו, וגם זה יחייב אותם בפער. אז דחינו את רבי יונתן, ועכשיו לסיום מה שנשאר לנו להבין, אז למה בכל זאת כתוב את המילה כל? הרי כמו שאמרנו מקודם, אם מספיק רוב הדיינים, אז מספיק היה לכתוב, ואם עדת ישראל ישגו, למה כתוב כל עדת ישראל? עונה הגמרא, כי אמנם לא צריך שכולם הסכימו באופן אקטיבי, אבל כן צריך שהם כולם יהיו שם. כלומר, כן צריך שכל הדיינים יהיו נוכחים, רק אז אם הרוב הכריע, וכאמור לפי המשנה בדלת עמוד ב' והשאר שתקו, אז באמת יהיו חייבים, אבל לא צריך שכולם יסכימו באופן אקטיבי. ועד כאן עיקר חלק השני של השיעור. מה שנשאר לנו זה שני קטעים שהם קצת אגדת ושהם קשורים למה שעכשיו אמרנו על המספר של הדיינים. אז דבר אחד אמר רבי יהושע, כשיושבים 10 אנשים בדין אז הקולר, כלומר האחריות, תלויה בכולם, והגמרא מסבירה שזה בא לחדש שאפילו אם יש שם איזה תלמיד שיושב בפני רבו, האחריות היא גם עליו, כלומר אם הוא רואה שהביתים הולכים לטעות, הוא צריך לקום ולהגיד בצורה מכובדת שהם טועים, זה דבר אחד. דבר שני, רב הונא אומר שכשהוא היה אצל הדין, הוא היה מביא איתו 10 תלמידי חכמים בדיוק מאותה סיבה, כי הוא רצה שהאחריות תתפזר על כולם, ולא רק עליו, הוא מביא לזה ביטוי שאומר, כי היכי דנימתי אנשי במקשורה. כלומר, שכל אחד יקבל רק חתיכה קטנה מהעץ, ולא כל הקורה כולה, ובצורה דומה גם רבה שכשהוא היה הולך לפסוק בענייני טרפות, הוא היה מביא איתו 10 טבחים, כלומר שוחטים שמבינים בטרפות, גם כן בשביל שהאחריות תתפזר על כולם, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', עד כאן החלק השני, ועד כאן להיום, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על דינים וספקות בחישוב של רוב הציבור, וראינו לגבי זה 3 סעיפים. אחד זה שמחשבים רק את יושבי ארץ ישראל. דבר שני, אם היה שינוי ברוב המיעוט בין זמן החטא לזמן הידיעה, אז ראינו במשנה ביוד עמוד א' שלפי רבנן הולכים לפי זמן החטא. לפי רבי שמעון למסקנה צריך ששני הדברים יהיו אותו דבר, וממילא, אם היה שינוי, הם יהיו פטורים מפר. זה סעיף שני. סעיף שלישי, שאלנו אם הבית דין טעו פעמיים וכל פעם הם טעו רק מיעוט מהציבור, אבל שני המיעוטים ביחד הם כבר רוב, האם אפשר לצרף את זה? ושאלנו אם אפשר לצרף כששתי הטעויות הם אותו חטא, שניהם חלב, או אם אפשר, אז האם אפשר לצרף כשזה לא ממש אותו חטא, כמו שני סוגים של חלב, או חלב ודם, או חלב ועבודה זרה, וגם שאלנו מה קורה אם הבית דין עצמם נפטרו וזה בית דין חדש, האם אפשר לצרף טעות של שני בתי דינים שונים, ובכל זה נשארנו בתיקו. לגבי השאלה האחרונה אמרנו שלפי רבי מאיר, שזה הבית דין מביא את הקורבן, אז ודאי שאי אפשר לצרף. ההתלבטות זה לפי רבי יהודה ורבי שמעון, שזה ציבור מביא, אז שם באמת יש מה להתלבט ונשארנו בתיקו, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו חידוש של רבי יונתן שהבית דין חייבים פער רק אם כל הדיינים הסכימו לדין, וגם אם הם יותר מ-71 עדיין צריך שכולם יסכימו, והוא לומד את זה מזה שכתוב כל הדת ישראל. למה כתוב את המילה כל? משמע כולם ממש, לא מספיק רוב, זה רבי יונתן. וכשנו עליו 3 קושיות מהמשנה, ממשנה בדלת עמוד ב' ומברייתא. לגבי המשנה והמשנה בדלת עמוד ב' אמרנו בסדר, שם אפשר להעמיד שהם לא הסכימו ממש אבל נענו בראשם, גם זה מספיק, אבל אם שתקו אז באמת יהיו פטורים מפער כמו שרבי יונתן אמר. אבל הקושיה השלישית אותה לא דחינו, וזה מתחום אחר לגמרי, לגבי שלא גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה, ואפילו ששם כתוב הגוי כולו, בכל זאת אומרים לא ממש כולו, אלא רובו ככולו, אז גם כאן כשכתוב כל הדת ישראל, צריך לומר לא כל, אלא רוב. אז למה בכל זאת כתוב כל? זה מלמד אותנו שצריך שכל הדיינים יהיו נוכחים, אבל לא צריך שהם כולם יסכימו באופן אקטיבי, מספיק שהשאר שתקו, כל טוב.